ערב טוב. נעסוק היום קצת בברכות על מתנות כהונה, ומכיוון שהשנה היא גם שנת ביעור מעשרות, אז אני כבר אנצל את ההזדמנות גם לדבר בעניין ברכות על ביעור מעשרות. ידוע, לא כל שנה אנחנו זוכים למצווה הזאת, פעמיים בשבע שנים, בשנה הרביעית ובשנה השביעית. השנה אנחנו בשנה הרביעית, ויש לנו מצוות ביעור מעשרות, ברוך השם, אם ירצה השם, נקיים אותה או באלף, ערב אלף של פסח, או בערב שביעי של פסח, לפי מחלוקת הראשונים שבעניין, מתי מצוות ביעור מעשרות, ונראה את הברכות על הדבר הזה, האם מברכים על זה או האם מברכים על הדבר הזה. אבל קודם כל נתחיל במצוות, בברכות על מתנות כהונה, ומתוך זה נגיע למצוות ביעור מעשרות. מתנות כהונה, מה זה מתנות כהונה? מתנות כהונה, יש לנו הרמב״ם מונה, ככה הרמב״ם אומר בהלכות ביקורים, הרמב״ם אומר בהלכות ביקורים שיש 24 מתנות כהונה. הרמב״ם מחלק את זה בצורה מאוד יפה. מה הם מתנות הכהונה? יש בגבולים ויש אינם בגבולים, יש שם כהנים, יש שם שאינם של כהנים. בכל אופן, מתנות כהונה בתוכם כלולים הזרוע לחיים, הקיבה, השוק והירך. יש לנו עוד כמה מתנות כהונה מפורסמים, גזל הגר. ישנם כמה וכמה מתנות שהן מוגדרות בהלכה, 24 מתנות כהונה. מי שרוצה יכול לראות את הפירוט שלהם. אני לא נכנס עכשיו לפירוט של מתנות כהונה, או מהן המתנות כהונה שהוגדרו, מדוע חלקן הוגדרו, מדוע חלקן לא הוגדרו, זה עוד נושא בפני עצמו, ברמב״ם בהלכות כליים, ואני לא נכנס לשאלה הזאת. בכל אופן, מתנות כהונה. מתנות כהונה המפורסמות שבהן זה הזרוע לחיים וקיבה, שיש לנו כאשר אנחנו שוחטים בהמה ונותנים לכהן זרוע לחיים וקיבה. יש לנו עוד כמה בדברים שהדבר עצמו צריך לעבור לכהן. יש לנו פדיון הבן, יש לנו עוד דוגמאות של מצוות שהן שייכות לכהונה, והשאלה היא, או למשל אפילו תרומות ומעשרות, כן, מתי אנחנו מברכים במתנות כהונה ומתי לא מברכים על מתנות כהונה. השאלה הזאת היא שאלה מאוד מורכבת, מאוד מסובכת בהלכה. מתי מברכים ומתי לא מברכים על הפרשת ונתינת מתנות כהונה? הראשון שהתעסק עם זה בצורה, אפשר לקרוא לזה יסודית, אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה יסודית, אבל הראשון שהתעסק בזה בצורה נרחבת, הרשב"א מביא תשובה שהיא תשובה בעצם של מארי אבן פלט. מארי אבן פלט היה בן דורו קצת לפניו. את התשובה הוא כתב לרייבד. התשובה של מארי אבן פלט נכתבה לרייבד, ויש לזה משמעות שתקב נראה את זה, נבין אותה. התשובה הובאה בתשובות הרשב"א. זוהי תשובה מאוד גדולה. עכשיו, התשובה שם בתשובות הרשב"א היא תמצית של התשובה של מארי אבן פלט. זאת אומרת, היום יש לנו את תשובתו של מארי אבן פלט. התשובה הודפסה בספרם של ראשונים, יש את התשובה עצמה, כל הכתב יד עצמו של מארי אבן פלט נמצא, ויש שם את התשובה באריכות. הרשב"א בתשובתו, סימן י"ח, תמצת את התשובה של מארי אבן פלט. הוא תמצת אותה, הוא הוציא את היסודות ההלכתיים, הוא במקומות מסוימים, הוא אפילו, אפשר לקרוא לזה, הוא העתיק את התשובה עצמה, במקומות מסוימים הוא לא העתיק את התשובה עצמה, אלא הוא תמצת את העקרונות של מארי אבן פלט. הרשב"א אומר כך, זה מופיע אצלכם, אני חושב, במקור הראשון, זה שו"ת הרשב"א בסימן י"ח, חלק א' של תשובות הרשב"א, שנים ארוכות היה רק את הרשב"א הזה, זה לא, לא היה את ההמשכיות של, של המסע ומתן בשאלה הזאת, אבל בכל אופן הרשב"א כותב בתשובה כך. המערים בן פלט עצמו כבר התחיל עם זה, שההגדרות ההלכתיות הן מאוד מסובכות, מאוד קשות, הוא לא רוצה בדיוק לתת את כל הכללים. מה שהתפסתי בפניכם, זה לא כל התשובה הגדולה, כפי שאמרתי, זוהי תשובה סימן י"ח. יש שם כמה וכמה הגדרות הלכתיות. אני העתקתי רק מה שקשור לענייננו, לענייני מתנות כהונה. הרשב"א כותב שם, מתנות כהונה אין מברכים על נתינתן. דאין ישראל זוכה נותן משלו. אלא שהשם יתברך, זיכה אותן לכהן, ומשולחן גבוה כזכו. זאת אומרת, מה פשט? ההגדרה שאומר הרשב"א, הרשב"א אומר, שוב פעם, כפי שאמרתי, זה תשובת מערים בן פלט, המתנות כהונה, אתה לא נותן לכהן. אתה לא נותן לכהן. הזרוע שייכת למי? לכהן, גם בלי שאתה תיתן. הקדוש ברוך הוא זיכה את הזרוע למי? לכהן. הקדוש ברוך הוא זיכה את הלחיים, הקדוש ברוך הוא זיכה את הקיבה, או אותו כנ"ל, הקדוש ברוך הוא זיכה את הבכור בהמה הטהורה, נקרא לזה, או זה כבר עוד דומה לזה, זה בחור בהמה טמאה, ששם אתה רק פודה אותו ואתה לא נותן את עצמו, אבל הקדוש ברוך הוא זיכה את זה לכהן. אז מה אתה כאן עשית? אתה לא בעסק בכלל. אתה בסך הכל נקרא לזה שלוח. אתה צריך להעביר את הזרוע ששייכת לכהן, אתה תעביר את זה לכהן. אבל זה לא מה? זה לא שלך, אתה לא נותן את הדבר. הקדוש ברוך הוא העביר, נתן לך בהשאלה, נקרא לזה, את הזרוע לחיים וקיבה, או כל המתנות כהונה. ואומר הרשב"א, משולחן גבוה כזכו. והוא מביא עכשיו דוגמה נוספת לזה, והיא יותר מפליאה עוד מהדוגמה הראשונה, הוא נתינת שקל בשנה, כיוצא בו. מה פשט כאן נתינת שקל בשנה? יש לנו... אנחנו קוראים לזה היום מה? מחצית השקל, מה שאנחנו קוראים, שכתוב שאדם לא יפחות משלישית ושיל השתם, שאדם צריך לתת שקל בשנה, שליש, אז אומר, כיוצא בו, כדכתיב, כי ממך הכל ומידך נתנו לך, מה אתה רוצה בכלל? זה לא שלך, גם כשאתה חייב לתת את השקל, אתה לא מה? מברך על השקל הזה, למה? בגלל שהקדוש ברוך הוא נתן את השקל, השקל לא שלך, מה אתה בכלל מתעסק עם, עם הדבר הזה? אבל, אז אם כן שואל הרשב"א, שואל בתשובת מערי בן פלט, אבל על פדיון הבן ועל הפרשת חלה ומעשרות מברך, אז למה, אם ככה אתה אומר, הרי גם חלה, הקדוש ברוך הוא זיכה את זה למי? לכהן, הקדוש ברוך הוא זיכה את התרומות ומעשרות למי? לכהן או ללוי, לא משנה עכשיו לכל אחד לפי עניינו. אז אם כך, גם על זה אל תברך. מכיוון שאתה אומר שהכל מידו של הקדוש ברוך הוא, הכל מידו של הקדוש ברוך הוא, אז גם התרומות ומעשרות מידו של הקדוש ברוך הוא. אז למה אתה מברך על אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להפריש תרומות ומעשרות, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על פדיון הבן, או כל מיני דברים כאלו? אל תברך על זה, זה לא שלך בכלל, זה הכל מידו של הקדוש ברוך הוא. אומר הרשב"א, אבל על פדיון הבן ועל הפרשת חלה ומעשרות, מברך מפני שאינו מברך על הנתינה, אלא על ההפרשה ועל הפדיון שתלויים בו. אומר כאן, זה, כפי שאמרתי, זה מערי בן פלט, התשובה, החילוק הזה, יש, אומר מערי בן פלט, לחלק בין חובת הנתינה לחובת ההפרשה. חובת הנתינה לכהן, אז אני לא, אתה לא חייב לתת, זאת אומרת, לא שאתה לא חייב, אתה לא נותן משלך שום דבר, זה מידו של הקדוש ברוך הוא. מה שאתה מברך זה לא על הנתינה. על הנתינה אתה לא מברך באמת. אלא מה שאתה מברך זה על זה שאתה מפריש את התרומות ומעשרות. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להפריש תרומות ומעשרות. אבל לא אשר קידשנו במצוותיו וציוונו מה? לתת את התרומות ומעשרות. למה? בגלל שעל נתינה אתה באמת לא יכול לברך, זה לא שלך בכלל. אתה רק יכול לעשות דבר אחד, אתה יכול להפריש. אז אם יש לך בדברים מסוימים שאתה חייב להפריש, אז תברך על ההפרשה. אבל למשל זרוע לחיים וקיבה, אתה לא חייב להפריש. למה אתה לא חייב להפריש? בגלל שבאופן עקרוני, וזה הרשב"א לא כותב, אבל זאת היא הסברה ההגיונית שבדבר, בתרומות ומעשרות. אם אתה לא תפריש את התרומות ומעשרות, מה יקרה? אתה לא תוכל לאכול את זה, הפירות יהיו מה? תבל, אתה לא יכול, לא יכול. זרוע לחיים וקיבה, הבהמה מותרת באכילה, היא לא בעייתית באכילה, אלא מה יש עליך מצווה מיוחדת לתת את הזרוע לחיים וקיבה, אבל אין לך מצווה מה לעשות את פעולת ההפרשה, אין לך מצווה, יש לך מצווה בנתינה. ולכן על הנתינה אתה לא יכול לברך, בגלל שהנתינה הכל מידו של הקדוש ברוך הוא, זה של הכהן. הקדוש ברוך הוא נתן את זה לכהן, אתה רק מעביר את הנכסים מכאן לכאן. אבל ההפרשה היא שלך, הפרשה כן אתה עושה. ולכן אומר הרשב"א, יש חילוק בין פדיון הבן, הפרשת חלה ומעשרות, מברך, מפני שמברך על הנתינה אלא על ההפרשה, אבל הפדיון שתלויים בה. אחר כך הרשב"א מעריך בעוד כללים, יש בפנים בתוך התשובה עצמה של הרשב"א עוד כל מיני כללים, למשל, על הגט, לא מברכים על גט, אף אחד כאן לא ראה, אני לא יודע כמה אנשים פה ראו נתינת גט, אבל גם מי שראה נתינת גט לא ראה מה? אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לגרש את האישה בגט, אין ברכה כזאת, אשר קידשנו במצוותיו, למה? למה אין ברכה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לברכה? הרי זה כתוב, וכתב לה גט קריטות, הרי זה כתוב מפורש, זה פסוק, זה מצווה ססר, וכתב לה. אלא מה? אומר הרשב"א, זה לא מעשה שהגיע בצורה חיובית. אם יש מצוות שהן לא מצוות חיוביות, אלא הן מצוות שליליות, אז נכון, שאחרי שקרה המקרה, אז אתה צריך לעשות את מה שצריך לעשות. אבל אנחנו לא רוצים לברך על הדבר הזה. הוא אדם שמשיב את הגזלה. כתוב בפסוק, וישיב את הגזלה. אז לכאורה מה? כל פעם שאני הייתי גוזל, מה הייתי צריך ללכת? לגזול את ראובן, ואחר כך מה הייתי בא ואומר לו, הנה הגזלה שלך בפניך, ואני מברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להשיב את הגזלה. כן? אז תברך על כל פעם שאתה משיב את הגזלה. לא, אומר הרשב"א, מה פתאום אתה תברך להשיב את הגזלה? זה לא מסתבר בשכל שדבר שלילי, בסוף היום אתה תצטרך, תוכל לברך על הדבר. אז אומר הרשב"א, לא לברך על הדבר. אחר כך ממשיך הרשב"א, סוף תשובת הרשב"א זה, ומנהלן דמתנות כהונה אין מברכין עליו, משום דאמרינן דכהנים משולחן גבוה כזך, וזה אני מעריך שכאן, לא יודע אם למדו בבא קמא או לומדים בבא קמא, אבל כל מי שלומד בבא קמא זה בתחילת המסכת, שכהנים משולחן גבוה כזך. וגבי, כאן יש איזו השמטה, זה הכוונה גזל הגר, דהו ממתנות כהונה נמי אמרינן, כנאו השם ונתנו לכהנים, וכדי מברר בבבא קמא ושמין המיני, דמי דייב מתנות כהונה לא יאיב למדידי אלא דרחמן ענינו. כל אדם שנותן מתנות כהונה לא נותן משלו כלום, אלא דרחמן ענינו. כדכתיב, ואני הנה נתתי לך את משמרת אומותיי, וכך השיב הרב רבי יוסף בן פלט, זיכרונו לברכה, סליחה לרבי אברהם בן דוד. היסוד הזה, מה היסוד שאומר הרשב"א? שכל מתנות כהונה זה משולחן גבוה כזכו. הכהנים משולחן גבוה כזכו. היסוד הזה עורר מחלוקת יותר בין האחרונים שהתעוררו על השאלה הזאת. אבל הם עוררו, הפרי חדש היה זה שעורר סתירה בין רשב"א לרשב"א. לפי היסוד שלמדנו עכשיו בדעת הרשב"א, כל מתנות כהונה של מי הם שייכים? זה של הכהן או לא של הכהן? זה בעצם ממון גבוה, הרי מה אומר? שזה שייך לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא נתן את זה למי? לכהן. אז מתנות כהונה הם מוחשבים להיות מה? משולחן גבוה כזכו. שואל הפרי חדש, יש גמרא, הגמרא אומרת בחולין, אומרת הגמרא כך, משפט, רבי יהודה בן בטרה אומר, משפט מלמד שהמתנות דין, יכול אפילו חזה שוק דין. אז זאת אומרת, מה הפשט? האם, השאלה שם היא כזאת, האם אדם שיזיק מתנות כהונה, מה יהיה הדין של אדם שיזיק חזה שוק וחזה ושוק של בהמה, שהיו מגיעים למי? לכהן, ממה שהקדוש ברוך הוא אמר, שכל חזה ושוק של הקורבנות שייך למי? לכהנים. מה יהיה הדין אם אני הזקתי את זה? למי אני משלם? למי אני משלם? הזקתי מתנות כהונה, זה שייך לכהן, נכון? הכהן צריך לקבל את החזה ושוק ממני, מהבעל הקורבן, ואני לא, עד ששילמתי, בא מישהו והזיק. האם אני חייב לשלם את זה או לא? אומרת הגמרא, תלמוד לומר, זה. כתוב שם בפסוק, זה יהיה הדין, למאי, אילה אימה לחולקו בדיינים, אתו חזה ושוק, לאו בדיינים מחלקו, ברור שחזה ושוק גם כן מחלקים בדיינים, מי מקבל, איזה חלק, זה ודאי יוצא בדיינים, אלא לאו להוציאו בדיינים. אז מדובר שם, אומרת הגמרא, להוציא את זה בדיינים. מה פירוש להוציא את זה בדיינים? אם מישהו הזיק את החזה ואת השוק, אז אני יכול להוציא את זה בדיינים, אני יכול ללכת לגזלן, ומה להגיד לו? תשלם לי על החזה ועל השוק, גזלת ממני חזה ושוק, תשלם לי על החזה ושוק, זה שלי, זה של הכהן. אז הגמרא שואלת, אחא במעסקינן דעתו לידי, היא דעתו לידי, מה היא לממרא? שואלת הגמרא, אם זה כבר הגיע לידו של הכהן, ברור שזה של הכהן, מה הדין בחזה ושוק, איזה דין מיוחד אתה מספר לי שהוא יכול להוציא את זה בדיינים? אם זה כבר בא לידו, אז ברור שזה של הכהן, אם זה של הכהן, אז בדיוק שהוא יכול לתבוע את זה. כל דבר שאני נותן לכהן, בתור מתנות כהונה, אני נותן לכהן תרומות, אני נותן לכהן מעשרות, כל מה שאני נותן לכהן, אז אם אני נותן את זה לכהן, זה שייך לכהן, הכהן יכול לקדש בזה אישה, הכהן יכול לעשות עם זה כל מה שהוא רוצה, גם בחזה ושוק הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, הוא יכול לאכול את זה, הוא יכול למכור את זה, הוא יכול לעשות עם זה מה שהוא רוצה בדבר הזה. אז אם כך, אומרת אמא, מי למימרה? אומרת הגמרא, דעתי לידי בטבלי ובכסבר איתן, המתנות שלו קורמו כמי שהוא מודם. אומרת הגמרא, שמה הפשט של הדבר? הוא לא נתן לכהן את המתנות, את החזה ואת השוק, אלא מה הוא נתן לכהן? את הבהמה. הבהמה אחר כך שחטו אותה. ומה קרה באותו רגע ששחטו את הבהמה? באותה שנייה ששחטו, אז החזה והשוק הפכו להיות מה? חלק של הכהן. מכיוון שהם הפכו להיות חלק של הכהן, אז הכהן יכול להוציא אותה בדיינים. זאת אומרת, הוא יכול ללכת הכהן אל הגזלן, ולהגיד לו, תשמע, אתה חייב לי 500 שקל, לא, 500 שקל, אתה חייב לי כך וכך שקלים עבור החזה והשוק של הדבר. הגמרא שם אומרת שזה דין מיוחד במה? חזה ושוק. הרשב"א שם אומר, יש שם רש"י, אני לא אקרא את דעת רש"י, אבל... הרשב"א אומר כך, דשני חזה ושוק לכהנים משולחן גבוה כזכו, ולאחר הקרבה והפרשה, אבל מתנות ממון כהן הוא. אומר הרשב"א כך, כל הדין הזה הוא במה? בחזה ושוק. מה זה חזה ושוק? כמו שאמרנו, אדם הקריב קורבן, החזה והשוק למי מגיע החזה והשוק? לכהן. אז אומר רשב"א, נכון, בחזה ושוק יש את הדבר הזה. אבל כשאתה בא ואתה אומר, כן, אבל מתנות כהונה, סליחה, מתנות ממון כהן, ממון כהן הוא, זה לא נחשב להיות ממון גבוה. זאת אומרת, דווקא חזה ושוק, שזה שייך למה, זה הגיע בקורבן, ומכיוון שזה הגיע בקורבן, אז החזה והשוק הזה שייכים למי? לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נתן את החזה ואת השוק הזה, למי? לכהן. אבל זה נחשב להיות מגבוה כזכו. אבל במתנות כהונה רגילות שלא הגיעו דרך מה? לא הגיעו דרך קורבנות, אלא מה? סתם הקדוש ברוך הוא זיכה את הזרוע לחיים וקיבה נגיד, כן? כאן זה לא משולחן גבוה כזכו. כאן מה זה? כאן זה ממון כהן. זה ממון כהן לכל הדברים. זה אין כאן שאלה של ממון גבוה, אלא כאן יש כאן שאלה של ממון כהן. ככה הרשב"א אומר, אבל חזה ושוק אינו, סליחה, אבל מתנות כהונה, מתנות ממון כהן הוא. המתנות זה מתנות של ממון של הכהן. שואל הפרי חדש, אני לא מבין את הרשב"א. הרשב"א בתשובה כתב שמה? שמתנות כהונה מה הם? משולחן גבוה כזכו. ככה הרשב"א אמר, ולכן הוא אמר שאתה לא מברך על המתנות כהונה. ולעומת זה מה הרשב"א בחולין כתב? הוא כתב שדווקא מה זה ממון גבוה? רק החזה והשוק. מדוע החזה והשוק הם ממון גבוה? בגלל שהם היו קורבן לקדוש ברוך הוא, והם עלו בבית המקדש, ונחשבו להיות קורבן לקדוש ברוך הוא. אבל לעומת זה, סתם מתנות כהונה, אומר הרשב"א שזה נחשב להיות ממון כהן, וזה לא נחשב להיות ממון גבוה. ואם זה לא נחשב להיות ממון גבוה, אז אם כך, למה שאני לא אברך על זה? זאת היא השאלה ששואל הפרי חדש. את השאלה הזאת שואל הפרי חדש, מה ההבדל בין שתי הסוגיות הללו, בין ברשב"א עצמו? והפרי חדש עצמו אומר יש הבדל. הפרי חדש מקבל את הרשב"א גם בתשובה וגם בסוגיה בגמרא בחולי, והפרי חדש אומר יש הבדל. מה שכתוב, מה שהרשב"א אומר בגמרא בחולין, שמתנות כהונה זה שייך לכהן, וזה לא עניין שמגבוה כזך הוא, זה דין לגבי מתנות שלא הורמו כמישהו, שזה באיזשהו גדר בעלותי של ממונות, אבל מבחינת ההלכה, מתנות כהונה הן נחשבות להיות כאילו מממון גבוה כזך הוא. כאילו הקדוש ברוך הוא זכה בזה. נכון שלגבי מתנות שלא הורמו כמי שהורמו, זה לא נחשב להיות כמי שהורמו, אבל לגבי מתנות כהונה רגילים, אומר הרשב"א, כן, בזה הוא סובר שלגבי ברכות ולגבי כל הדברים הללו, גם מתנות כהונה הם נחשבים להיות כממון של גבוה. ככה לומד הפרי חדש. כנגד דעת הפרי חדש, בא ה... פאת השולחן. בעל פאת השולחן, אני מעריך שאתם יודעים מי הוא. בעל פאת השולחן זה תלמידו של הגאון מווילנה, הרבי ישראל משקלוב. הוא כתב את הספר שלו פאת השולחן על מצוות ארץ ישראל, על מצוות של שקשורות לארץ ישראל, ובעל פאת השולחן התמודד עם השאלה הזאת, והוא כתב בספר שלו ש הוא כותב כך, בארץ ישראל לדברי הכל חייבים ניתן הזרוע ולחיים וקיבה של שור וסל הכהן, ואחר כך הוא לא משנה, ואינו אלא הוא מברכין על נתינת המתנות, וכן על ראשית הגז, ועל תרומות ומעשרות, ומעשר עני, ועל מעקה לעשות מעקה. ויש אומרים שאין מברכין על מתנות וראשית הגז, ושילוח הקן וסברה ראשונה עיקר. בעל הפאת השולחן, הוא נקט לא כמו הרשב"א בתשובה, אלא הוא נקט בצורה הפוכה, הוא נקט כמו הרשב"א בגמרא בחולין, שמה הרשב"א בגמרא בחולין אמר, שמתנות כהונה זה ממון, זה נחשב להיות ממון כהן, ולא נחשב להיות ממון גבוה, ומכיוון שזה לא נחשב להיות ממון גבוה, אז מה? אז ממילא אתה צריך לברך על זה, אתה נותן לכהן, אתה הבעלים, לוקח משלך, ונותן לכהן, אם אתה לוקח משלך, ונותן לכהן, אתה צריך לברך על הדבר הזה. כך מסיק הבעל פאת השולחן על זה, מתוך הסתירה בין שתי הרשב"ות הללו, בין הרשב"א בתשובה לרשב"א בחידושים בש"ס. על השאלה איך הרשב"א כתב את זה בתשובה, אז הוא שואל, הרי גם הוא קשה לו, הרי ברשב"א כתוב בתשובה מפורש שמה, שמתנות כהונה לא מברכים. אומר הרשב"א, אומר בעל פאת השולחן, שמי שכתב את התשובה של הרשב"א, הרשב"א לא כתב שזוהי דעתו, אלא מה הרשב"א כתב? זאת התשובה שענה רי בן פלט למי? לרייבד. ואני מה? אני רק מצטט אותה, אני לא מסכים איתה. זאת אומרת, אני סובר באמת שעל מתנות כהונה מה צריך לברך, בגלל שבעצם במתנות כהונה אני מה עושה? אני לוקח מממון שלי ונותן לכהן. זה מתנות כהונה, הזרוע לחיים וקיבה שייכים לי, לבעל הבהמה, שהוא שוחט אותה, ואני נותן את הזרוע לחיים וקיבה לכהן. אז יש בזה נתינה שלי מידו, מידי לידו של הכהן, ולכן אני יכול לברך את זה. אבל ככה סבר מי? הרשב"א עצמו. אבל הרי בן פלט באמת סבר שמתנות כהונה זה נחשב להיות ממון גבוה, ומכיוון שזה נחשב להיות ממון גבוה, אז אנחנו לא מברכים על הדבר הזה. זוהי המחלוקת, איך להכריע, אם נקרא לזה ברשב"א, אם להכריע שהרשב"א הוא סתר את עצמו, זאת אומרת הרשב"א בתשובה לבין הרשב"א בגמרא בחולין, האם הוא סותר אחד השני, או שאין כאן סתירה בין שתי המקורות. לדעת הפרי חדש, אין כאן סתירה בין שתי המקומות הללו, לדעת בעל פאת השולחן, יש כאן סתירה בין שתי המקומות הללו של הרשב"א, כאשר מצד אחד הרשב"א בתשובה כתב שלא צריך לברך, לעומת זה הרשב"א בחולין כתב שכן צריך, עולה מתוך הרשב"א בחולין, שצריך לברך. זוהי המחלוקת הזאת. הדבר הזה הוא לא פשוט. דעתו של בעל פאת השולחן היא לא פשוטה. התשובה של הריבן פלט, כפי שאמרתי לכם, היא נמצאת היום בפנינו. זאת אומרת, הם חשבו שהתשובה של הרשב"א היא העתקה של מה? של התשובה של ריבן פלט, כמו שהוא בסוף כותב, שזו התשובה שענה ריבן פלט לרייבן. אבל בימינו אנחנו מצאנו את התשובה, התשובה נמצאת בפנינו, התשובה של מרי בן פלט, ושם התשובה היא תשובה הרבה יותר ארוכה. התשובה של הרשב"א היא בסך הכל, נקרא לזה עמוד וחצי, התשובה של מרי בן פלט היא מסתובבת בסביבות ארבעה עמודים, תשובה ארוכה, הודפסה בימינו, ושם מרי בן פלט שואל עוד כל מיני שאלות. יש לו עוד הרבה שאלות בענייני ברכות, מתי כן מברכים, מתי לא מברכים, איזה ברכות מברכים ועל איזה ברכות לא מברכים. אבל מרי בן פלט קצת מסביר את היסוד שהרשב"א אמר, שצריך לחלק בין נתינה לבין הפרשה. הרי הרשב"א עצמו שאל את השאלה הזאת, מה ההבדל, מדוע על הפרשה אני מה מברך, על להפריש תרומות ומעשרות אני מברך, אבל על הנתינה אתה אומר שמה? שאני לא צריך לברך. למה? למה על ההפרשה אני צריך לברך, ועל הנתינה הוא לא צריך לברך? אז המרי בן פלט מופיע אצלכם במקור 5, אומר המרי בן פלט כך, ואיינו תמה, דקם מברכינן עליו, משום דלפדות את בנו ולתקן תבואתו ועיסתו, אז הרי רחמנה, התורה חילבה אותך. ושני הפדיעה והפרשה מנתינה. יש הבדל בין פדיעה לבין נתינה. למה? דעה הפרשת עליה בי וקביע אילויי ונתינתן בדעת אחרים והיא ממתנות כהונה דזכי לי רחמנה בגבי. מה אומר כאן הרשב"א? הרשב"א אומר שני מושגים. אומר כך, ההפרשה תלויה במי? בי. אני יכול להפריש. אני יכול להפריש את הדבר הזה. אבל הנתינה היא תלויה במי? בדעת אחרים. למה היא תלויה בדעת אחרים? אני צריך שמישהו יקבל אותה. הרי הפרשה, אני צריך לעשות את ההפרשה. אבל צריך שיהיה גם מה? בשביל הנתינה צריך מישהו שיקבל את ההפרשה שאני עשיתי. אומר הרשב"א, ונתינתן בדעת אחרים, ואם היא מתנות כהונה, דזכי לי רחמנה בגבי. מה הפשט? אומר הרשב"א, יש כאן בנתינה, יש שתי בעיות. קודם כל, זה לא תלוי בחז, יש עוד מישהו שמקבל את הדבר, זה הכהן שמקבל, ושנית, הקדוש ברוך הוא זיקה את זה לאותו אחד. וכל שכן שברך על פדיון הכרם רבעי ועל הפרשת מעשר שני, משום דלות לאן בדרך אחרים ולא בנעתם. זאת אומרת, על פדיון נטע רבעי אני מברך. למה אני מברך על פדיון נטע רבעי? בגלל שפדיון נטע רבעי זה לא תלוי במה? באף אחד, אני פודה, לוקח את הכרם שלי, ואומר, הכרם שלי מחולל על מטבע הזאת, על רביע הזאת, על פרוטה הזאת. אז אני עושה את זה מעצמי, אף אחד לא יגיד לי מה לעשות, איך לעשות. אז ממילא אני מברך, כל דבר שתלוי בי, אני יכול לברך. מה אני לא יכול לברך? בכל מקום שמה? שיש מישהו אחר שמעורב בתוך הפרשה הזאת. הדבר הזה פותח כאן הבנה אחרת קצת למה שאמרנו מקודם. אם מקודם אמרנו שהיסוד של הדבר שהרשב"א פתר זה בגלל שזה מממון גבוה כזכו, כאן אנחנו רואים במערי בן פלט שזה לא מוגדר ממון גבוה כזכו, אלא מה הרי בן פלט אמר? הרי בן פלט אמר שאם זה תלוי בדעת אחרים, מכיוון שהנתינה תלויה בדעת האחרים, ומי גבוה כזכו, מה פשט ומי גבוה כזכו, הכוונה היא לא שזה נחשב להיות כמו שהפאת השולחן הבין, שזה צריך להיות כמו קודשים, שזה צריך להיות קורבן, מה זה נחשב להיות ממון גבוה כזכו, אומר הפאת השולחן, זה רק דבר שהיה קורבן על גבי המקדש, על גבי המזבח, אז הקדוש ברוך הוא זכה בדבר הזה, ונתן את זה לכהונה. אבל ברור שמתנות כהונה לא היו על המזבח, לא עלו על גבי המזבח, אני לא מדבר על החזה והשוק, אלא על הזרוע לחיים וקבע, על החזה והשוק ודאי היה, זה עלה כקורבן, הקדוש ברוך הוא זכה, זיקה את החזה ואת השוק לכהנים. אבל הזרוע לחיים וקבע, שהם סתם, הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לתת לכהן, זה לא ממון גבוה מהבחינה הזאת, אבל מה זה כן? יש כאן דעת אחרים שהקדוש ברוך הוא אמר, אתה חייב לתת את זה, מה? לכהן. אז זה לא ממון גבוה כזך הוא, הכוונה שזה עלה מהגבוה, אלא שזה ממון גבוה כזך הוא, הכוונה היא שהשני, או הכהן מקבל את זה מכוח מה? ציווי של הקדוש ברוך הוא. אבל באמת לא היה קודשים, זה לא מעמד של קודשים, כמו שהיה נראה שכאילו ממון גבוה כזך הוא צריך שזה יהיה ממון של קודשים. לא, זה לא ממון של קודשים, אבל גם דבר שהוא לא קודשים, אני גם כן לא מברך עליו, מדוע? מכיוון שזה קשור בדעתם של האחרים, ככה נראה מתוך המרי בן פלט. את הדבר הזה אנחנו גם רואים לגבי השקל. הרי מה המרי בן פלט אמר? שהשקל לא מברכים עליו. השקל מהו? השקל זיקו את זה לצדקה מממון גבוה? זה היה קודשים? לא, זה לא היה קודשים. אלא מה? הקדוש ברוך הוא אמר לך, קח שקל ותיתן למה? לעניים. אז זה שהקדוש ברוך הוא אמר לך, קח שקל ותיתן לעניים, זה מה? זה נחשב להיות דעת אחרים שהיא קובעת בדבר הזה. רואים את זה בצורה ברורה בתשובת הרייבד. בתשובת הרייבד, בתמים דעים, זה לא הרייבד שאנחנו קוראים הרייבד, אלא זה מה שאנחנו קוראים הרייבד השלישי. יש שלושה רייבדים, זה הרייבד השלישי, והרייבד השלישי אומר כך, בתמים דעים אומר, כל מצווה שאינו בינו לבין עצמו, אבל תלויה באחרים, כגון צדקה והשבת אבידה, והאבות וביקור החולים, והדומות להם, אין צריך לברך, אף על גב דה בעשייתה נגמר המצווה, בכל מצווה שהיא בינו לבין עצמו, כגון סוכה, לולה ושופר וציצית ותפילים והדומות לכך, צריך לברך, והלכתה צריך לברך בשילוח הקן ובמעקה ובפדיון הבן ומילה, כיוון דקטן וכבינו לבין עצמו דמי. מה זה שילוח הקן? מי מעורב בשילוח הקן? אני הולך לקן, ומה אני עושה? אני מעיף את האימא, כן? ולוקח את מה? את הבנים. זה הכל תלוי במי? בי. אף אחד לא, אני לא צריך לתת את זה למישהו, לא צריך לעשות עם זה שום עסקה. אני פשוט צריך להעיף את האימא ולקחת את הקן, את הביצים. אומר הרייבד, אם ככה, תברך על זה. מה הבעיה? תברך. הרי זה לא תלוי. אבל לעומת זה, כל מצווה שתלויה בדעת אחרים, כגון המתנות כהונה, שמי זה הדעת האחרים? הדעת האחרים זה הכהן שמקבל את המתנות הללו. מכיוון שזה תלוי בדעת אחרים, אתה לא צריך לברך על, 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 על ההפרשה הזאת. ככה עולה מתוך דברי העבד השלישי, וכנראה שככה הוא הבין את תשובת מארי בן פלט. זאת אומרת, לא כמו שהפאת השולחן הבין שהרייבד התכוון לבוא ולומר שממון גבוה, שרק אם זה עלה על שולחן גבוה זה מחייב אם זה היה קורבן, אלא אפילו זה לא היה גדר של קורבן. עצם זה שאתה חייב לתת את זה למישהו מסוים, בגלל שהתורה ציוותה אותך לתת את זה לכהן, זה נחשב להיות שדעת אחרים מעורבת בדבר הזה. מה? נכון, פדיון הבן, אבל זה כבר הרייבד ענה. על פדיון הבן הוא אמר, הברכה היא לא על הנתינה. בפדיון הבן הברכה היא על מה? על ההפרשה. ברגע שיש את הברכה על ההפרשה ולא על הנתינה, זה, על הקטע של ההפרשה אתה מברך. אתה אומר, לפדות את הבן ולא לתת את הכסף לכהן. אלא אתה אומר, אני, כמו שאתה אומר בהפרשה תרומות ומעשרות, אשר קדשנו מצוותיו וציוונו מה? להפריש תרומות ומעשרות. אתה, על ההפרשה אתה מברך, אתה לא... מה? ברור. אחרת הילד הזה הוא לא שלך, הילד הזה הוא... מה? כן, כן, אין כהן, מה אתה עושה? אתה מפריש, אתה מפריש. אומר, זה יהיה לכהן, הכהן יקבל את זה, כן יקבל את זה, לא יקבל את זה, בסוף, יש אחריות נכסים, אז זה כבר אתה נכנס לסוגיות בחושם משפט. אבל זה כמו בתרומות המעשרות, אותו דבר, אתה מפריש, אתה יוצאת את זה מדין טבל, אתה יכול לאכול את זה, יש לך עוד חיוב ממוני נוסף לתת. נכון שזה מחלוקת רמב״ם ורמב״ן בשורש י"ב, האם יש שתי מצוות, הפרשה ונתינה, או שזה מצווה אחת. שיטת הרמב״ם היא שזה מצווה אחת, שיטת הרמב״ן שזה שתי מצוות, הפרשה והנתינה, זה מחלוקת בין הרמב״ם ובין הרמב״ן, אבל ביסוד של הדבר, בכל מקום שההפרשה היא החובה, אתה צריך לברך. במקום, הדיון כאן שאין חובה בהפרשה, אלא יש חובה במה? בנתינה של הדבר עצמו לכהן, האם אתה צריך לברך על זה או אתה לא צריך לברך על זה. יש על זה עוד כמה דוגמאות לדבר הזה. אחד נוסף שתקף את הבעיה הזאת,
היה המחזיק ברכה, הוא טען שיש עוד תשובה של הרשב"א. יש תשובה של הרשב"א, אצלכם היא נמצאת במקור 7, שמה זה שאלה לגבי שילוח הקן. לגבי שילוח הקן, מקור 7, דע כי עניין ברכת המצוות שיש לראשונים בדרכים רבות ולא נמצא לאחד מהם דרך שווה שתנהג הברכה בכל המצוות, שלא תצא מצווה ומצוות מכלל אותו הדרך. לפי המנהג הנהוג, גם בשילוח הקן יצא להם המחלוקת, ולפי הדרכים שמצא כל אחד לעצמו. ויש אומרים שמברך על שילוח הקן, אשר ציוויתנו לשלח, כמו שמברכים על פדיון הבן וקביעת המזוזה, ואומרים שמברכים גם כן על עשיית המעקה, והכלל ההם לפי שכל מצווה שיכול לעשותה על ידי עצמו ואינו צריך לאחר מברך עליה, והמצווה שאינו יכול לעשותה בינו לבין עצמו ואינו צריך לאחר מברך עליה, והמצווה שאינו יכול לעשותה בינו לבין עצמו אלא בצירוף אחר כצדקה, שאם אין אני לקבל אינו יכול ליתן, וכן מבקר את החולים ועומד בפני רבו ומחזיר אבידה וכל הדומה לאלה אינו מברך, אבל בקביעת מזוזה ועשיית מעקה ושילוח הקן שאינו צריך לאחרים מברך עליהם, זה כלל, והכלל אחד להם, ועוד יש כללים אחרים למקצת מן החכמים, וסוף דבר פוק חזה מי עם הדבר. הרשב"א שם כותב בתשובה כך, הוא מביא בהתחלה את היסוד, וכאן אתם רואים שהיסוד איכשהו הבין, זה לא מדין שולחן גבוה כזכו, אלא מדין מה? כל דבר שמה? שדעת אחרת, שמישהו אחר מקבל את זה, אז אתה לא מברך על הדבר. ולכן, החלק הראשון של התשובה אומר שמה? שאתה, למשל, בשילוח הקן צריך לברך. מעקה, אתה צריך מה? לברך. אבל מה זה צדקה וביקור חולים, אתה לא צריך לברך, ולפי היסוד הזה, בשילוח הקן היה צריך לברך. אחר כך הרשב"א אומר, ועוד יש כללים אחרים למקצת מן החכמים, בסוף דבר זה פוק חזה מה הדבר. מהיסוד הזה, שאמר כאן הרשב"א, אומר המחזיק ברכה, תשמע, הרשב"א הביא את שתי הדעות, הביא בהתחלה את הדעה שצריך לברך על שילוח הקן. מדוע? מכיוון שזה תלוי רק בדעת עצמו. השילוח הקן, אני צריך להעיף את הציפור, וגמרנו, זה תלוי בדעת עצמי. אבל, אחר כך הרשב"א הביא מה? מה הביא הרשב"א? שיש אחרים שמה? שחלוקים על הדין הזה. ומה הם סוברים? שמה? שבשילוח הקן אני לא צריך לברך. הרי זה מה שהרשב"א אמר בסוף, במשפט האחרון שלו. יש אחרים שחולקים על הדבר הזה. יש אחרים שחולקים על הדבר הזה, אומר המחזיק ברכה, סימן שהרשב"א לא הכריע כך להלכה. זאת אומרת, הרשב"א לא הכריע להלכה שכל דבר שתלוי בדעת עצמו הוא מה? הוא הקובע, לא הגדרה היא, אלא יש עוד כללים אחרים. ככה אומר המחזיק ברכה, ולכן הוא רצה להגיד שעל מתנות כהונה באמת יברכו, מכיוון שנכון שזה תלוי בדעת אחרים, בדעת המקבל, אבל מכיוון שזה הרשב"א הסתפק בדבר הזה, אז הדבר הזה הוא לא פשוט מבחינה הלכתית. ככה המחזיק ברכה רצה לטעון, לכאורה הוא לא צודק. לכאורה הוא לא צודק. למה הוא לא צודק? מכיוון שהוויכוח שהרשב"א הביא בסוף לגבי שילוח הקן, הוא תמון בשאלה אחרת. באיזה שאלה אחרת הוא תמון? הוא תמון בשאלה, יש כאן עוד שאלה נסתרת. שילוח הקן, אמרנו זה באמת תלוי בדעת עצמי, זה נכון. אבל איך הגדרת שילוח הקן? זה מצווה חיובית או מצווה שלילית? אני יודע, אם המצוות שאתה עושה אותן בצורה חיובית, אתה צריך לרדוף ולעשות אותן, או אם אתה רוצה לקחת את הביצים, אז מה אני אומר לך? תשלח את האם. אבל האם אני מחויב, או האם יש מצוות שילוח הקן חיובית? לקחת ולשלח את הקן? מה? מה כמו שחיטה? נכון. בסדר, אז התורה אומרת לך תשחט. תשחט, נכון. זה בדיוק, התורה אומרת לך. אבל האם כאן המצווה הזאת היא מוגדרת כמצווה חיובית? זאת אומרת, האם היא כמו, נקרא לזה שלילית, אני מתכוונתי להגיד, כמו גט. מצווה, הגט הוא נחשב להיות מצווה שלילית. למה? אתה אל תגרש את האישה. אני לא אומר לך לגרש את האישה. אתה רוצה לגרש, אז תגרש, תעשה את זה בצורה הזאת. אבל אני לא אומר לך לגרש את האישה. אותו דבר כאן, אני לא אומר לך לשלח את האם. אבל מה? אם אתה רוצה לשלח את האם, אז, אם אתה רוצה לקחת את הבנים, אז אתה צריך מה לעשות? לשלח את, את הכן. הוויכוח שהרשב"א הביא כאן, זה לא ביסוד של, שאמרנו מקודם. זאת אומרת, ביסוד הכללי ברור ששילוח הכן היה צריך לברך. רק יש בין האחרונים שרצו להגיד שמה ששילוח הכן, האחרונים שלהם, של הרשב"א, כן? השילוח הכן היא לא מצווה מה? היא לא מצווה טובה. היא מצווה לא, שאתה כאילו צריך להתמודד עם, עם לקיחת הביצים, אז אני אומר לך תשלח, אבל אני מבחינתי לא הייתי רוצה את הדבר הזה. התורה כאילו לא רצתה את הדבר הזה. רק אתה רוצה לאכול דבנים, אני מוכרח להתיר לך את הדבר הזה, ואני מתיר לך על ידי שילוח האם. ככה, על זה נקודת הוויכוח שהרשב"א הביא כאן. זאת אומרת, אין כאן ויכוח ביסוד. ביסוד הכלל ההלכתי של הרשב"א הוא באמת כמו שהוא כתב בתשובה, שכל דבר שתלוי בדעתו של האדם בלבד, מברך עליו. כל דבר שתלוי בדעתם של אחרים, לא מברך עליו. אבל בשאלת שילוח הכן יש עוד שאלה. וזה שאלה מה היחס לשילוח הכן, ואני לא דיברתי עכשיו מבחינה קבלית על שילוח הכן ועל רחמי שמיים ועל בחיית הכן דילי ולא כן דילי כנסת ישראל. כן בוכה כנסת ישראל, לא בוכה על, על, על שילוח הכן הזה, אבל היסוד של הדבר זה שזה תמון בוויכוח במחלוקת ראשונים מהו שילוח הכן בדבר הזה. ברכת היוסין הזו, זה עוד פרשה בפני עצמה, אם זה ברכות השבח, ברכת המצוות, יש כאן עסק שלם. מה? נכון, זה תלוי בראש, אבל תלוי בראש, בראש בתחילת כתובות. אני לא רוצה להיכנס לסיפור של ברכת היוסין. כנגד שיטת הרשב"א שאמרנו עד עכשיו, שאין לברך על מתנות כהונה, יש רוקח. הרוקח יש לו יסוד מחודש לגמרי, יסוד מחודש לגמרי, אנחנו לא מצאנו אותו במקום אחר, תכף נראה שכן מצאנו אותו באחד, אבל הרוקח יש לו יסוד, אפשר לקרוא לזה חצי, חצי הלכתי, חצי מחשבתי. הרוקח אומר כך, אני נמצא בפניכם הרוקח, נכון? במקור 8. אומר הרוקח כך, כל המצוות, שהן חוקה, שהן חוקות, וגזירה צריך לברך, שילוח הכן וראשית הגז ושאר מתנות כהונה. צריך לברך על ראשית הגז, שילוח הכן ושאר מתנות כהונה. ירושלמי, תכף נראה את הירושלמי הזה, לגבי קידוש באפר חטאת, ולעזות באפר חטאת, כל המצוות תרונות ברכה, אבל כל דבר שגם בני נוח הוזרו עליו, כגון גזל, וגניבה, וחמאס, מה זה? יד אני, ואונשו על זה, כן? ואונשו, יד אני לא החזיקו, צדקה, ולוויה, ולקט, ושכחה, ופאה, וידור זקן, שאינם מצווים, כן? שאם מצווים חייב, אין צריך לברך. וכן עשיית מעקב ודינים ותיקון המוזניים, משקולות ומידות, אין צריך לברך, שהברכה וציוונו, ולא אקום. ואם היו עניים חציים, היו מפריש חלקם לבעלי בתים ועניים אחרים, אין מצווים ואין צריך לברך. אבל בתרומה, בראשית הגז ומתנות שצריך להפריש, מברך. מה אומר הרוקח? הרוקח אומר יסוד מאוד מעניין. הוא אומר על כל הברכות. כשהקדוש ברוך הוא אמר, או כשאנחנו מברכים, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו. מה זה המילה וציוונו? ציווה אותנו ולא ציווה את הגויים. אז כל ברכה, אומר הרוקח, שהיא על משהו מושכל, מה שנקרא שהשכל יכול להבין אותו, אז מה? אתה לא מברך עליו. כל ברכה שהיא חוקה של הקדוש ברוך הוא, אז היא וציוונו. מדוע? מכיוון שציווה אותנו ולא ציווה את הגויים. אז הברכות, אומר הרוקח, אתה רוצה לדעת מתי מברכים ולא מברכים? אני אתן לך כלל. כל דבר שנובע מהשכל, שאם הגויים היו אומרים להם שאתם צריכים לתת כסף לעניים, היו אומרים לגויים, אתם צריכים לתת כסף לעניים. אני לא יודע אם הם היו מבינים את זה בשכל, אבל נגיד שהיו מבינים את זה בשכל. אז מה? אז אני לא צריך לברך על זה. למה אני לא צריך לברך על זה? בגלל שזה מצווה, איזה מצווה? מושכלת. אני יכול להבין אותה בשכל שלי, אני יכול להבין אותה. אם זה מצווה מושכלת, אז אתה לא מברך על זה. אבל אם זה מצווה שאינה מושכלת, כמו מה? נגיד, כמו שהוא אומר כאן, שילוח הקן, ראשית הגז, מתנות, זרוע לחיים וקיבה, הדבר הזה, כאן צריך להפריש ולברך, מכיוון שזה לא שייך אצל הגויים. הגויים לא מבינים שום דבר בשילוח הקן, הם לא מבינים שום דבר בראשית הגז, הם יכולים להבין ביחסים של, נקרא לזה, כמו שהוא אומר כאן, עשיית מעקה, או המוזניים, לתקן את המוזניים. הם יכולים להבין את זה שאסור לרמות במוזניים. זה הם יכולים להבין. אבל להבין שצריך לתת תרומות ומעשרות ושילוח הקן ומתנות כהונה, זה לא בשכל של הגוי. הגוי לא יכול, זה לא מושכל. זה חוקה של הקדוש ברוך הוא, ולכן אתה צריך לברך את זה. יוצא באמת שלפי שיטת הרוקח, מה? סליחה? לפי שיטת הרוקח, אתה מברך על מה? אתה צריך לברך על כל מצווה שהיא מה? שהיא לא מובנת, נקרא לזה שהיא חוקית, שהיא לא שייכת בשכל האנושי, אלא בשכל האלוקי, ולכן כתוב וציוונו, וציווה אותנו ולא ציווה את הגויים. יש יסוד דומה לזה, אני לא חושב שהבאתי לכם את זה, שמה זה מופיע ברבינו בחיי, רבינו בחיי אומר דבר כזה גם על, בקד הקמח, על מצוות ציצית, הוא אומר, דרשה צמר ופשתים ותעש בחפץ כפי, הדבר ידוע כי קדושתן של ישראל תלויה במצוות. זה בכלל תפיסה מאוד מחודשת, התפיסה של רבינו בחיי כאן, שקדושתן של ישראל תלויה במה? במצוות, ככה הוא טוען. והוא שאמרו בספרי והתקדישתם, זו קדושת מצוות. והמצוות האלו שנצטווינו להתקדש בהן, הן מצוות המקובלות, שהן עיקר הקדושה. והוא שחזל חכמי האמת תקנו לנו לברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על המצוות המקובלות האלו נקראו ישראל בסיני גוי קדוש. על זה קראו לעם ישראל מה? גוי קדוש. שנאמר ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. כי בקיום המושכלות לא יקרא גוי קדוש. כשהמצווה היא מושכלת אז אתה לא נקרא גוי קדוש. מתי אתה נקרא גוי קדוש? כשהמצווה היא מה? חוקית. כשהקדוש ברוך הוא אמר אותה. כי גם האומות שהם גוי עובד עצות, אין בהם תבונה, לא הם מתעסקים בקצת המצוות המושכלות. וגם החכמים לא תקנו לברך על המושכלות כלל, כי אין עיקר הברכה והקדושה, אלא במצוות המקובלות. מה פירוש המצוות המקובלות? המצוות המקובלות, הכוונה היא שזה הגיע כקבלה מעת הקדוש ברוך הוא, שככה אתה צריך לעשות את הדבר. כך אומר הרוקח, וככה אומר רבינו בחיי, אם אנחנו רוצים, יוצא אם כן, יש לנו שתי שיטות בתפיסה בינתיים, בין הראשונים, שיטת הרשב"א מכיוון אחד, כאשר הרשב"א אומר שמה, שיטת הרשב"א היא שאתה לא צריך לברך על מה, על המצוות הללו, מכיוון שזה תלוי בדעת המקבל, יש עוד מקבל אחד, הכהן, אז אתה לא צריך לברך לא על מתנות כהונה ולא על ראשית הגז ולא על כל הדברים האלו. שילוח הכן לפי הרשב"א כן אתה היית צריך לברך, מכיוון שזה לא תלוי בדעת אחרים, אלא בשילוח הכן יכול להיות שיש עוד בעיה אחרת של היא שזה מגיע מחמת רשות ולכן אולי אתה לא צריך לברך על הדבר הזה, אבל באופן עקרוני כל דבר לפי שיטת הרשב"א החילוק הוא לא בדיון הזה. הוויכוח ביניהם, בין הראשונים, בין הרוקח לבין שיטת הרשב"א, היא במילה וציוונו. מה זה המילה וציוונו? הרשב"א הסביר, סליחה, הרוקח הסביר מה זה וציוונו, וציוונו ולא עקו. ככה למד הרוקח וככה למד רבינו בחיי, וציוונו זה גוי קדוש. גוי קדוש הוא רק במקובלות, כמו שכתב רבינו בחיי, כן? זה וציוונו, וציוונו ולא גוי קדוש. הרשב"א למד וציוונו, איך הוא הבין את המילה וציוונו? וציוונו שאנחנו יכולים לקיים את המצווה הזאת עם מה? לבד, בלי שום דבר אחר, בלי דעת אחרים. אם המצווה היא עליי ואני יכול לקיים אותה, אני יכול לברך עליה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. הוא ציווה אותי. אבל אם זה תלוי בעוד מקבל, אז זה כבר לא ציווי מה? עליי, זה ציווי על מה? על שנינו כאילו. אז על שנינו איך אני יכול לברך וציוונו? הרי אולי הוא לא ירצה, אולי לא יהיה מי שיקבל, אולי לא יהיה מי שיקרה כאן איזה משהו. אז אני לא מברך, כל מקום שיש דעת אחרת, אני לא מברך, אומר הרשב"א. לעומת זה אומר הרוקח, מה אכפת לך? אז תעשו איזה שניים, אחד כאן, אחד כאן. מתי אומרים וציוונו? וציוונו זה ציוונו ולא את העקום. ככה למד הרוקח, והיסוד הזה הוא בתפיסת המילה בציוונו, בתפיסת יסוד הברכה. מה זה המילה בציוונו? כשאתה בא ואתה אומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שקדשנו במצוותיו, וציוונו. מה פירוש המילה הזאת וציוונו? אומר הרוקח, וציוונו? ציווה אותנו, את בני ישראל, אותנו, שייך רק אלינו. אם זה מצווה שכלית וזה שייך לגויים, גם, לא שייך לגויים, כאילו, גם הגויים יכולים לקיים אותה, מבחינתנו אתה לא מברך בציוונו. אומר הרשב"א, לא, בציוונו, אם אתה יכול לקיים את המצווה לבד, תברך. אתה לא יכול לקיים את המצווה לבד, אתה לא יכול לברך. כן. אז זה, הרשב"א אומר שהם לא יכולים להבין מה הם מבינים, מה זה, יש אדם יותר חשוב מהאדם השני, הם יכולים להבין שאסור לי לגזול ממך. שנינו, כן, זה בסדר, שאנחנו לא נריב, זה מובן להם. אבל שיש אדם שהוא בתוכך, נקרא לזה, בתוך החבורה שלך, שהוא יותר חשוב ואתה צריך לתת לו, זה קבלה אלוקית. כל העדה כולם קדושים, גם בתוך בני ישראל לא הבינו את זה, כי כל העדה כולם קדושים. מה קורח טען? כולם קדושים, כולם זהים. מה אתה פתאום עושה לי כהנים, לוויים, מה זה, זה לא נורמלי, מבחינת השכל ההגיוני. זה לא נורמלי מתנות כהונה, זה לא, מה? תסביר להם מה זה כהן, הם לא יכולים, הראש שלהם לא יכולים לתפוס כאלו דברים. הם יכולים לתפוס ברמת הזה שלא תשבור לו את החלון, שלא תשבור לו את הדלת. זה הם יכולים להבין. אבל הם לא יכולים להבין ברמת כהונה, לוויה, אנשים יותר חשובים, רוחניים, איפה הם? זה לא שייך אליהם, זה לא מדבר אליהם, הרוחניות הזאת. כן. לא, ברכת העלה זה משהו אחר, תכף נגיע, אולי לברכת העלה אולי כן עוד נגיע, שנייה אחת. ברכת העלה זה גם ויכוח בין הראשונים, בין הרמב״ם והרמב״ן בשאלה הזאת. שנייה אחת. עכשיו, הרוקח הביא, וזה סיפור מאוד מעניין, הרוקח הרי אמר שיטתו שבציוונו זה רק מצוות שהן מקובלות, מה שנקרא חוקים, מה שנקראנו חוקים, זה רק על זה. אבל שיטת הרוקח היא שכל מצווה צריך לברך. כל מצווה תעשה, צריך לברך. מאיפה הביא הרוקח את היסוד שלו? הוא אומר שיש ירושלמי כזה. עכשיו, הירושלמי הזה, הוא מופיע אצלכם במקור 9. תקראו, בואו נראה את הירושלמי, ואחר כך אולי קצת נרחיב בירושלמי. בירושלמי כתוב כך, רבי חי חגי ורבי ירמיה סלקון לבי חנבותה. רבי ירמיה ורבי חגי הגיעו לבתי חנויות. חנבותה זה חנויות. קפץ רבי חגי, ככה אומר הירושלמי, ובירך עליהם. רבי חי, על מי? על מה? לא ידוע. אבל זה הסיפור שמופיע בירושלמי. אמר לי רבי ירמיה, יאות עבדת. אתה עשית טוב, טוב שברכת. שכל המצוות תאונות ברכה. ומניין שכל מצוות תאונות ברכה? רבי תנחומה, ברבי אבא, ברכנה, ושם רבי לזר, והתנה לך את לוחות האבן, התורה והמצווה, הקיש תורה למצווה, מה תורה תאונה ברכה, אף מצווה תאונה ברכה. ככה למד הירושלמי, ככה מופיע בירושלמי. הירושלמי הזה סתום, זה ירושלמי סתום, מאוד לא מובן מה הירושלמי כאן אמר. נאמרו לירושלמי הזה מספר הסברים, ההסבר הפשטני ביותר, זה ההסבר שהוא המוקשה ביותר, ההסבר של הפני משה. הפני משה אמר שהחנויות הללו, אני אקרא לכם את זה בפנים, כתוב כך, קפץ רבי חגי וברך, ולא המתינה עד סליחה, בסלקין לבני חנותה, אז הוא אומר שהם עלו לחנות, שמוכרים שם מיני פירות ומיני מגדים. הם הגיעו לחנות של אוכל. קפץ רבי חגי וברך עליהם, ולא המתין עד שיביאם לביתו. כאילו הוא ברך מה? על התפוח, שזה עוד איפה נמצא? בחנות. הוא לא הביא את התפוח הביתה, אלא הוא ברך עליו בורא פרי העץ. איפה? בחנות. ואז רבי ירמיה שיבח אותו, יהודה עבדת, בזה שברכת כאן עליהם, ללמד לאחרים שכל המצוות תאונות ברכה, כלומר, כל דבר שבעולם, ומלואו, ואין מצוות קודם הברכה כדי לאל. אז הוא אומר הפני משה, שמה הסיפור כאן? הסיפור היה שהם היו בחנות של האוכל, ורבי חגי קפץ וברך כדי ללמד את כל העולם, העולם לא ידע בכלל שצריך לברך, ורבי חגי הוא זה שקפץ וברך, ורבי ירמיה שיבח אותו על הדבר הזה. ככה אומר כאן הפני משה, אבל הקושייה היא מובנת, הפירוש הוא מאוד מוקשה, איך אפשר לבוא ולומר דבר כזה, הרי מפורש כתוב אחר כך שמה התורה צריכה מצווה לפניה, אף המצוות, ברכה לפניה, אף המצוות צריכות ברכה לפניהם, מה זה קשור אחד עם השני. ההסבר האחר שניתן כאן לסיפור הזה, כמספר הפרשנים, כמעט ככה הוא גם מספר הפירושים של הסיפור הזה בירושלמי, ההסבר שכותב ספר החרדים. ספר החרדים מביא שההסבר הוא היה כזה. אומר ספר החרדים כך, רבי חגי ורבי ירמיה סלקין לבי חנותה. לשון הרמב״ם בפרק ח' מלכות דינבה, וחייבין בית הדין להעמיד שוטרים בכל מדינה ומדינה ובכל פלך ופלך. שיהיו מחזירין על החנויות ומצדיקין את המוזניים ואת המידות ופוסקים על השערים. כל מי שנמצא עמו חסר או מידה חסרה, או מוזניים מקולקלים, יש להם רשות להקוטו כפי כוחו, לכונסו כפי ראיות, ראות בית הדין, לחזק הדבר. בכל מי שמפקיע השער, הוא מוכר ביוקר, מקין אותו וכופין אותו, הוא מוכר בשער הזול. טוב, עכשיו אני מדלג קצת, וכאן אומר, עד כאן, רבי חגי ורבי ירמיה היו מקיימים מצווה זו. איזה מצווה הם היו מקיימים? הם קיימו מצוות מה? משקולות. הם הלכו לבי חנותה, ומדדו בחנויות את מה? את המשקולת. דרך אגב, זה מופיע בשולחן ערוך, שרב העיר צריך תמיד ללכת ביום פעם בזמן קבוע, כך כתוב, זה סעיף בשולחן ערוך, שרב העיר צריך ללכת בפעם אחת בזמן קבוע, ללכת לבדוק את מה? את המשקולות שבעיר, כזה כתוב מפורט, שהם היו ממונים המחזרים על החנויות ועל פי בידין. אינם הם היו הבידין, והיו הולכים לחנויות שיגידו להם הממונים הקבועים שם, מי הזות וכנסות הממונים והשוטרים יגבו הכנס, או יקו כדכתב הרמב״ם. וברך שאשר קידשנו במצוותיו לקדש המידות והמוזניים ולתקן השערים. שמעתם פעם על הברכה הזאת? לא. אבל ככה הוא אומר, הייתה ברכה כזאת שברכו אשר קידשנו במצוותיו לקדש המידות והמוזניים ולתקן השערים. ואחר כך הוא מביא שם את ההסבר של, של הדבר הזה. הדבר הזה, הוא מביא את זה בשם רבינו אליהו. הוא אומר שהוא מצא את זה גם ברבינו אליהו, את הדבר הזה. מי הוא הרבינו אליהו הזה? זה דבר מאוד מעניין. הרבינו אליהו זה לא רבינו, אנשים חשבו תמיד שהרבינו אליהו זה הגר"א. אבל כידוע ספר בעל ספר חרדים היה לפני הגר"א ב-150-200 שנה, אז מי הוא הרבינו אליהו שהוא מתכוון? הרבינו אליהו שהוא מתכוון בעל ספר חרדים, זה רבינו אליהו מלונדריש, הספר הזה הודפס במוסד הרב קוק, פסקי רבינו אליהו מלונדריש, יש שני ספרים שלו של רבינו אליהו מלונדריש, ושם הוא מספר, ככה הוא כותב בתוך הספר שלו, ונראה לי שכל מצוות עשה צריך לברך. לפעמים הוא מספר על עצמו, רבינו אליהו מלונדריש, אני רגיל לברך אשר קידשנו במצוותיו לקום מפני שיבה, ואשר קידשנו במצוותיו להדר פני זקן. וכן לכל שאר מצוות עשה, ככה מספר רבינו אליהו מלונדריש, שהוא היה נוהג לברך על כל מצוות עשה, שיש, מה זה משנה אם זה זקן, זה תלוי באחרים, לא תלוי בדעת אחרים, אני כל מצוות עשה, אני הייתי מברך. רבינו אליהו מלונדריש, כל פעם שהוא היה יושב לפסק דין, הוא היה מברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על הדינים. מה פירוש על הדינים? על הדינים הכוונה לעשות דין. אז הוא היה מברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על הדינים. ככה לומד בעל ספר חרדים, אבל זה באמת קשה, איפה מוזכר כאן הסיפור של המשקולות והברכה הזאת של המשקולות, מאיפה זה הגיע כל הסיפור הזה. אחד שנקט הסבר אחר זה המהר"ש סירילאו. המהר"ש סירילאו אומר שהוא מצא בכתב יד קדום, ובאמת אני מצאתי את זה, זה נמצא בכתב יד בירושלמי, כתב יד רומא, יש גרסה בדיוק כמו שמביא הרש סירילאו, והוא אומר שלא כתוב שם שהם עלו בי חנותה, זה מה שאצלנו כתוב, שהם עלו בי חנותה, אבל המהר"ש סירילאו כותב סלקון למי חטאתה, וכן מצאתי בספר מדויק, והן מי החטאת, והיו עדיין נמצאים מי חטאת בזמן האמוראים, כדאמרינן בנידה, מדכן בגלילה, שהיו מתנהגים בתארת הקודש כבימי הבית, להיות בקיאים בקידוש ומי חטאת, כדי שיהיו מפרישים תרומה וחלה בתארה, מטעם שהיה להם עדיין מי חטאת לעזות עליהן. אז רבי חגי עלה, רבי ירמיה ורבי חגי עלו למה? לבי חטאתה, לא דמי חנותה, היה שם התת, והתת נהפכה להיות לנון ובב, והיא מי חטאתה. היה שם המקום שעשו את המי חטאת, כדי שיוכלו מה? להפריש, כדי שיוכלו בתיירה. עכשיו רק שתבינו, אם תחזרו אחורנית לרוקח, אתם זוכרים את הרוקח? תסתכלו עוד הפעם על הרוקח, עכשיו רק תבינו את הרוקח, מה שהרוקח רצה. כל המצוות שהן חוקות וגזרה, אני קורא שוב פעם את הרוקח, כל המצוות שהן חוקות וגזרה צריך לברך, שילוח הקן בראשית הגז, ישר מתנות תקונה, ירושלמי, גבי קידוש ואפר חטאת ולעזות. מה זה? מה זה אפר חטאת הזה? זה. זה הגרסה הזאת של רס רילאו, שהיה שם מי חטאת לקדש ולעזות. באותה תקופה עדיין היה מי חטאת, ואיזו מי חטאת, ועל זה רבי מי? רבי חגי קפץ ובירך, על זה שאיזו מי חטאת באותה התקופה. בכל אופן, אם אנחנו מקבלים את היסוד הזה, של הירושלמי הזה, שהוא קפץ ובירך, מה הבעיה הייתה כאן? הרי אם כשכתוב בגמרא תמיד קפץ ובירך, כשכתוב קפץ וברך, אז זה סימן שמה? מה זה סימן? שהיה ויכוח. שהיה ויכוח. איך הגמרא מביאה שמה לגבי, זה מופיע בבבלי, לגבי המוציא לחם מן הארץ. יש מחלוקת איך צריך להגיד, מוציא לחם או המוציא לחם. זה מחלוקת בגמרא בפרק שישי וזה. כתוב שרבי עקיבא מה עשה? קפץ וברך. הגמרא שם כועסת עליו, מה אתה מכניס את הראש שלך בתוך מחלוקת כזאת, מה אתה קופץ ובורך, קופץ ומברך. מכאן שכל מקום שכתוב קופץ ומברך, סימן שמה? שהיה ויכוח, התווכחו, אם כן צריך לברך או לא צריך לברך. מה הבעיה, למה לא רצו לברך על אפר פרה אדומה, על אפר חטאת? למה לא רצו לברך על אפר חטאת? לא רצו לברך על אפר חטאת, דרך אגב, זה הסיבה שאנחנו גם קראנו את פרשת פרה, שבת שעברה, כדי שנהיה תאורים לפסח. אנחנו כבר אין לנו את הביחטטה הזאת, אבל באופן עקרוני, כדי שנוכל להתאר לפני הפסח. הדבר הזה היה בעצם, היסוד של הדבר הזה, היה שהיה ויכוח, האם צריך לברך על המי חטאת. המי חטאת בפני עצמם הם לא מצווה. המצווה היא מה? שאתה תתאר ותוכל לאכול מה? תרומות ומעשרות, או לאכול חולין בתארה, בקדושה. אז היה ויכוח אם פעולה מכינה מברכים עליה, או פעולה מכינה אין מברכים עליה. זה ויכוח גדול, דעת הרמב״ם היא שעל פעולה מכינה לא מברכים. ככה דעת הרמב״ם, על פעולה מכינה לא מברכים. דעת הראשונים האחרים, יש מחלוקת בין הראשונים, האם גם על פעולה מכינה מברכים, או על פעולה מכינה אינה מברכים. בכל אופן, אנחנו מכריעים לדינה, דעת הרמב״ם היא שלא. ולכן החכמים חלקו שמה. אבל רבי חגי מה עשה? הוא קפץ וברך. למה? בגלל שהוא סבר שאפילו על פעולה מכינה, גם כן מה? גם כן מברכים. אבל אנחנו לא נוהגים לברך על מי חטאת. בכל אופן, אם זה המהלך של הירושלמי, ככה הפשט שבתוך הירושלמי, כמו שכתב המערש סירילאו, וככה כתב, איך קוראים לו, הרוקח בדבר הזה, יוצא מכאן שאין שום ראיה מהירושלמי הזה שעל כל מצוות עשה אתה צריך לברך, רק על מצוות עשה, כמו הזעה, על זה אתה צריך לברך, או על לקדש מי חטאת, על זה אתה צריך לברך, אבל לא דברים של נתינה שזה תלוי בדעת האחרים. להלכה למעשה, מה קורה, מה יוצא להלכה למעשה בדבר הזה? ראינו מחלוקת ראשונים, דעת הרשב"א היא שלא מברכים על מתנות כהונה, וככה ראינו בעוד ראשונים בדבר הזה, לעומת זה, בדעת הרוקח יוצא שכן צריך לברך על מתנות כהונה, על שילוח הקן ועל מתנות כהונה. הלכה למעשה נראה שמכיוון שאנחנו לא נוקטים כמו הירושלמי הזה, אלא אנחנו נוקטים
שלא מברכים על כל מצוות עשייה, אנחנו לא מברכים על הדינים, ואנחנו לא מברכים על כל המצוות כולם, אז הלכה למעשה, בייחוד שזה ספק ברכות, מכיוון שדעת הרשב"א היא ברורה, שלא צריך לברך על הדבר הזה, מכיוון שזה ספק ברכות, אנחנו לא מברכים על הדבר הזה, למרות שבעל פאת השולחן נקט לברך על מתנות כהונה, ככה נקט בעל פאת השולחן, שיש לברך על מתנות כהונה, אבל נראה בפשטות שעל זרוע לחיים וקיבה, אין צורך, אין לברך, וגם על ראשית הגז אין לברך, למרות שבעל פאת השולחן, והמעניין הוא שבעל פאת השולחן, שהוא היה תלמידו של הגר"א, הגר"א הביא את הרשב"א הזה בתשובה, אבל בעל פאת השולחן, הוא מספר עדות, שהוא ראה את הגאון מווילנה, ככה הוא מספר שהוא ראה את הגאון מווילנה, מברך, אומר, עובדה דבירך על הדינים, הוא מספר שהגאון מווילנה בירך על הדינים, זאת אומרת שהגאון מווילנה מה עשה? בירך על אשר קיצרנו במצותיו וציוונו על הדינים, וכן היה נוהג רבינו הגאון לברך על נתינת המתנות, הוא מספר שהגאון מווילנה באמת נהג לברך על נתינת המתנות, הלכה למעשה מי שנוהג כמו הגאון אי אפשר להכריע ממש לא, מכיוון שדעת הירושלמי היא ככה, שבאמת כן צריך כנראה לברך על המצוות עשה, אבל מכיוון שלאנשים נורמליים אנחנו מורים להלכה, שמכיוון שזה ספק ברכות, אז עדיף לא להיכנס לספק ברכות, ולא לברך על מתנות כהונה ועל נתינת מתנות כהונה, אבל ברור שצריך מה לעשות, לקיים את המצוות, את המצוות צריך לקיים, רק לברך לא צריך לברך. עכשיו רק נסיים בזה, שדיברנו אולי בהתחלה, מה יהיה הדין בערב פסח שאנחנו נעשה את מצוות הביאור, האם נברך על ביאור מעשרות או לא נברך על ביאור מעשרות, באופן עקרוני, ביאור מעשרות, מה זה ביאור מעשרות? מה זה ביאור מעשרות? מה עושים בביאור מעשרות? אתה נותן את המעשרות למי? למי שצריך, למעשר ראשון, למעשר שני, כל אחד ואחד מה שצריך, או לכהנים, כל מה שצריך. זה מצווה על מה? על ההפרשה או על הנתינה? על הנתינה. לדעת הרשב"א במקרה כזה מה? לא מברכים. אז אנחנו לא נברך על ביאור מעשרות. אבל מצוות הוידוי, מה זה מצוות הוידוי? היא מצווה בפני עצמה, היא לא קשורה לביאור. זה מצווה בפני עצמה, כי תחלל מעשר תורתך יצא שלוש שנים, וקמת ועלנית לפני הקדוש ברוך הוא, אתה צריך לבוא ולומר לפני הקדוש ברוך הוא, ביארתי הקודש מן הבית. באופן עקרוני, על פי ההלכה, אם היינו היום מפרישים תומות ומעשרות כדין, היינו צריכים להתוודות ולברך על הוידוי. אנחנו לא, מה שאנחנו לא מפרישים כדין, אז אנחנו לא יכולים גם להתוודות על ה... סליחה, לא יכולים לברך על הוידוי, אבל באמת לדעתו של האדרת, שיש כן מצווה להתוודות גם בימינו, לכאורה היה צריך גם לברך, אשר קיצרנו במצותיו וציוונו על וידוי מעשרות, מכיוון שזה לא קשור לנתינה, ביאור זה שייך לנתינה, ואת זה לא היינו צריכים לברך, למה? מכיוון שזה תלוי בדעת אחרים, אני צריך לקבל את זה, הכהן צריך לקבל את זה, כל אחד צריך לקבל את זה, וזה לא, לדעת הרשב"א לא מברכים, אבל לעומת זה, על הוידוי עצמו, כן היה צריך לברך, אבל מכיוון שאנחנו לצערנו לא מפרישים כדין, אז אנחנו לא מברכים על הוידויים גם כן, אבל בכל מקרה, מה שבטוח, סוגיית הברכות היא סוגיה מורכבת ומאוד מאוד קשה בהכרעה הלכתית, ואיך הרשב"א כתב, פוק חזה מה היה עם הדבר, איך תסתכל מה העם עושה, אין לך כללים הרבה יותר טובים מאלו, יש קצת כללים, מה שניסינו להגיד, אבל באופן כללי, המסורת היא ההלכה הכי חשובה בנושא הזה. אני מקווה שקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לקיים את כל המצוות שהלכתם, עם ברכות, עם זכותות, ואם ירצה השם שגם נזכה לאכול מן הפסחים ומן הזבחים בחג הפסח הקרוב עלינו.